די הרבה שנים, כשראיתי כבר שנה נזירה במנזר, באתי לבקר בארץ לקראת האירוע של אח שלי התחתן. ואני זוכרת את עצמי ניגשת למורה ושואלת אותו, אם ישאלו אותי, איפה מתחילים? כאילו, מאיפה מתחילים לדבר על הדרמה? והוא אמר לי, just a four noble truth, ארבע אמיתות, לא צריך יותר מזה. וכל היום אני אומרת, אז ממה אני מתחילה היום? ממש, זאת הסיטואציה, ממה? ובעיקר אני חייבת לציין, סוף ריטריט זה עוד יותר קשה, כי זה ככה משהו שאיתו אנחנו יוצאים, כביכול סיכום, המשך. ויש משהו שנקרא, בגשתי במושג שנקרא אומנות הצמצום. וכך, ואני לא רוצה שכאילו לראות לכם אפילו כמה דפים כתבתי, הבנתי שאומנות הצמצום זה משהו שאני צריכה לפתח לקראת השיחה הזו, אז אני מקווה שנראה עד כמה אני אומנית. ובאמת זה לא פשוט כאשר יש אושר מאוד גדול בחוויה. שהחוויה היא מאוד גדולה ועצומה, והיא נוגעת לכל תחום בחיים. וכאשר היא נוגעת בכל תחום, לכן נורא קשה מאיפה להתחיל, כי זה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, זה לא רק זה. ואין, בדרמה בעיקר, אין זה רק. Okay? אז אני, זה הסיפור, אני לא זוכרת מה היה באמת שחזרתי לארץ ומה אמרתי, ואם זה היה four noble truth. אני זוכרת רק שיחה אחת עם חברה של אמא שלי סביב השולחן במטבח. עכשיו צריך לזכור, זה היה לפני בטח 17 שנה. המילה בודיזם, כאילו, זה בכלל המושג הזה, נזירות, זה לא היה קרחות, גם לא היה פופולרי באותו זמן. זה ככה... בכל מקרה נתפסתי בגדר חשודה, הייתי מאוד חשודה. אבל אני זוכרת את השיחה עם חברה שהיא הייתה שכנה שלנו כל הילדות, ודיברתי איתה על הסבל, והיא אמרה לי, אבל אני לא סובלת. עכשיו, אם יש אדם ש... אפילו כילדה, לראות את האי שביעות רצון שלה מהחיים, זאת אומרת, היא לא סובלת באמת. כי סבל זה משהו שקורה בעודו, זה לא קורה אצלי. ולכן אני זוכרת את החיוך הפנימי שעלה בי, כי חלק באמת מהבורות זה שאנחנו גם לא יודעים את הסבל. זה עוד הדבר. גם כאשר קיימת שם אי שביעות רצון, קיים אי נחת, קיים משהו שבכלל לא יכולה לנוח בחיים. כאילו, יש את המרדף, והיא הייתה באמת עבורי כסמל, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל שגומרים לרעת את כל הבית, ואז מתחילים לרעת אותו מחדש, החדר הזה והסלון הזה, זאת אומרת, אני זוכרת את זה כילדה, הוא רואה את התהליך הזה קורה. חשבתי שככה זה כולם, זאת אומרת, כל הזמן זה במין... לדבר הבא, לסטיספקשן הבא, למשהו שיהפוך אותי למאושרת. אז זה אני כן זוכרת, לפחות מהשיחה הזו, שהחוסר הצלחה שלי בלהפגיש עם סבל, ואני חושבת שזה כן קשור גם לחוסר המיומנות שלי באותה תקופה, שהחוויה היא כל כך עצומה שאי אפשר אפילו להמליל אותה, אי אפשר שהיא תהיה נגישה. אז לכן, מכיוון שהעצה של המורה שלי הייתה להתחיל מארבע אמיתות, אז אני אתחיל גם היום מארבע אמיתות, למרות שכבר אני מניחה שכולנו מכירים ועדיין בהזדמנות אחרת נאמר לי, אמרתי לו, טוב, בסדר, ארבע אמיתות, אבל מה עוד? אז הוא אומר לי, מה, את רוצה יותר מארבע אמיתות? כן, בטוח יש עוד, כן? אפרופו החיפוש אחרי משהו יותר גדול. יותר נוצץ. הארבע המיטות האלו, אם נתחיל רק במקום הזה, שהוא הכי, כמו להכיר את המקום הכי בסיסי, כאילו, באופן מאוד חוצה גבולות, חוצה ארצות, חוצה תרבויות, חוצה הכל, מגדרים, שבעובדה היא שהסבל קיים, האי שקט, האי נחת, האי סביות רצון, ולא משנה מי אני, מה אני ומה יש לי. זה היכולת פשוט להסכים לראות. עכשיו, זה לא קשור באני שלי. זה קשור בטבע. פשוט קשור בטבע. במקום, בטבע הזה של, 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 של העולם, של האנושיות בעולם, של הצמא נוצר או נוצרת. והמשהו הזה שיחקוז ומחפש את הדבר הבא ולא משנה מה יש, או מפחד לאבד את הדבר הקיים, שזה גם ביטוי של סבל, כן? גם כשאני מאושרת יש שם, אני לא יודעת, גם בשירה זה מופיע, שגם כשיש לי אהבה גדולה יש שם איזושהי, יש שם כאב, כאילו מדברים על אהבה כדבר כואב, באופן, כן? למה? כי יש איזשהו פחד לאבד, שזה לא יספק, שזה לא יהיה מספיק טוב. אמרה לי פעם מישהי שהייתה שכנה שלי, בקוטי, היא הייתה אישה כבר מבוגרת, אני חושבת שבסביבות הגיל 60 ומשהו, עם הרבה ניסיון חיים, והיא אמרה לי על החיים שלה, היא אמרה בעיקר על חיי הנישואים, על החיים הזוגיים. היא אמרה, מה זה הדבר הזה? כמה אנרגיה? בעיקר שהיא הסתכלה עליי שהייתי מאוד צעירה וכבר נזירה. אז היא אמרה, וואו, איזה בחירה עשית, כי את חסכת לעצמך, כן? חסכת לעצמך את האנרגיה הזו של מה זה למצוא גבר. כאילו בכלל להיות ביחסים, למצוא אהבה. מה זה לשמר יחסים? כמה אנרגיה לשמר יחסים, וכמה כאב ואנרגיה זה לאבד. וזה היה מאוד חזק בכאב שעלה שם. עכשיו, בוא נראה גם באמת רק במה שתיארה פה, כמה אנרגיה. בכל דבר כזה שאנחנו רוצים להשיג, עכשיו זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להשקיע אנרגיה, אבל רק נסכים לראות את זה. בלשמר דברים, שלא ישתנו לנו, שישארו, שלא יזוזו, כן? כמה אנחנו, כמה חרדה, כמה פחד, כמה, ואם רק נעשה ככה, זה בטח זה יהיה ככה, ואם, כן, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו רק כדי שהדברים ישתמרו, וגם מה קורה כשזה הולך. וזה ככה עוד זוויות לראות את עד כמה הסבל נמצא שם בלי שום כאילו, חלק בכלל לחיות. עכשיו, זה לא שהבודה היה איש אומלל שבא והפיץ, אמר, יש סבל, בואו נסבור. כן? זה לא זה. המקום הוא אבל באמת מה זה, טול קורה מבין עיניך. מקום של הערות. בואו נהיה רק ערים. גם למאמצים האלה שאנחנו משקיעים כדי לא לסבול או לשמר. כי במצב בעצם של שחרור מסבל, זה המצב של יכולת להיות עם סבל, ולא בכך לסבול ממנו. שזה השחרור. וזה לא אומר שאנחנו מתעלמים, אטומים, אלא בא ממקום אחר לגמרי. מהמקום שהלב תופס מקום, החמלה תופסת מקום. נדבר על זה יותר בהמשך. אז האמת הראשונה כמציאות, כבאמת להסכים לפגוש במציאות. להסכים לפגוש. לא כי זה שלי, לא כי הסבל הוא שלי, אלא כי הוא קיים. האמת השנייה, זו האמת של הגורם. מה גורם לנו לאי שקט, לאי נחת, לאי סביות רצון, למקום הזה שאנחנו קוראים לו סבל? זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו חווים סבל וזהו, נקודה, זה מה ש... אלא היכולת שוב להיות בעירות, בתשומת לב, לזהות את הגורם. Okay? ולמעשה בתוך החיים שאנחנו, אני לא יודעת מי מכן כבר מרגישו בתוך העולם הזה, אבל בתוך החיים האלו של הבחירה להיות בתשומת לב, להיות בעירות לחיים, להיות בעירות למציאות, כמו לקחת אחריות. האמת היא שזה ממש לקחת אחריות על החיים שלנו, על חוויית החיים שלנו. זה להסכים לראות מה גורם לסבל. מה הגורם שם? מה בתפיסה שלנו של המציאות? מה במעשים שלנו גורם לנו לסבל? ועל פי הבודה זה כל אותו דבר שיש לי אליו רצון, כן, כל רצון, כל האחזות שלי בדבר גורם לי לסבל. לראות את הרצונות ולראות אותם מול המציאות. האמת השלישית מדברת, היא שוב הבשורה הבודהיסטית, באמת זה מה שהבודה הביא, זה היכול, מה שנקרא הפסקה, צמצום והפסקת הסבל. ישנה אפשרות לצמצם. אנחנו לא, כן, המקום של סויטי, זה בודה אמר סבל, אז יש סבל. אלא הוא גם הפוטנציאל הזה של אפשר לצמצם את הסבל. זה אפשרי גם להפסיק את הסבל. בגדול, גדול, גדול, בקונטקסט המאוד רחב של הפסקת הסבל, זה נקרא נירוונה, או ניבנה. אוקיי? זה המקום שמשוחרר מכל מעגל הסמסרה, מכל מעגל ההתניה, כל מעגל ההתניות. ובכל רגע, בכל רגע, וגם על הקרית, פה, בכל רגע שאנחנו מוכנים להרפות, לשחרר איזשהו רצון, איזושהי דחייה, באותו רגע קיים שם שחרור, קיים שם צמצום של הסבל. עכשיו, היו פה הרבה, אני בטוחה שבניואנסים מאוד קטנים, אצל כל אחד מאיתנו, היכולת להפסיק את הסבל. ברגע אחד של, אפילו אם זה היה ככה, מין כזה, enough. האמת הרביעית מדברת יותר על הדרך. סטיבן אתמול דיבר כאן על כך שהבודה היה מאוד פרקטי, ואני חושבת שזאת הסיבה כנראה שהתחברתי. הוא היה מאוד פרקטי. לא צריך להאמין בשום דבר, אלא רק בעובדה שיש את הפוטנציאל לשחרור, לאושר. כאן, כאן, כל אחד בעצמו, לא שם מישהו אחר, לא שימי סטיבן יונתן תובנה, אלא כאן, ביכולת הזאת של ממש להסכים ולהאמין שכאן, ולא משנה מה הביוגרפיה שלי, ההיסטוריה שלי, הסיטואציית החיים שלי כרגע, כאן יש אפשרות להשתחרר, להיות מאושרים. והבודה שם נתן לנו את הדרך. הדרך היא לא דווקא דרך שאני זהו, זה אורח חיים סגפני, סגור, נוקשה. אלא באמת הרבה מאוד טיפים על איך להגיע לחופש הזה, איך להגיע לשחרור מסבל. מהו אורח החיים? מה הדברים שאנחנו יכולים לשים לב אליהם ביום יום? בקורס הראשון שאני עשיתי, לפני, כאילו עכשיו שישבנו, עשיתי חישוב, זה היה לפני 20 שנה. זה היה, הגעתי באופן כמעט אקראי למנזר בתאילנד, שהקורס הבסיסי שלו היה 26 יום. 5 ימים ללא שינה. בדרך כלל זה היה 3 ימים, אבל אני ככה הייתי קצת נכשלת, אז נתנו לי 5. ו המנזר הזה היה מקום שמי שהגיע אליו, חוץ מתאילנדים, היו ישראלים וגרמנים. ואני זוכרת שפעם אחת מישהו הוציא שם איזשהו פנקס עם כל הכתובות. עכשיו, כמות הישראלים זה היה, שוב, לפני 20 שנה, זה עוד לפני שהוויפאסנה פרחה, זאת אומרת, זה עוד לפני שגואנקאג'י הביא את הבשורה איתו לכיוון הודו ולמערב. אז המושג בכלל היה מאוד חדש. ואני תהיתי אחר כך, איפה, אני זוכרת שחזרתי לארץ, שאלתי, איפה כל הישראלים האלה? שעשו, באמת, פגשו ותרגלו לעומק, ופגשו משהו, זאת אומרת, איפה הם היום? תהיתי, כי אני הכרתי את מי שהיה פה בתובנה, וזה לא הופיע, וגם אנחנו יודעים על הרבה מאוד ישראלים שהם כאילו חלק היום מהמסע, המסע אחרי הצבא מגיל 50 ומעלה, יש לנו מסעות, שחלק באמת מהטרקים, פעם זה היה לעשות טרק כזה, טרק אחר, חלק מזה זה לעשות ויפאסנה, זאת אומרת זה חלק מהחוויות שהולכים לעשות, הולכים לחוות, ובתוך התהייה הזו, מה קורה לאנשים אחרי חוויה כזו עוצמתית? זאת אומרת, לאן נלקחים הדברים? איפה זה מתפוגג בין הריטריט לחיים? מה אולי לא ברור, או איפה זה קשה במעבר מהריטריט לחיים? ועל זה אני ככה רוצה לדבר, מכיוון שנראה לי שאנחנו לפעמים, שוב, אינטנסיביות של ריטריט נראית לנו כל כך מנותקת מהיום יום שאנחנו לא מצליחים לעשות את הגשר, כן? אני באה ואני אומר, טוב, אני אלך הביתה, אז מה, אז אני אנשום כל היום, אז אני אשים לב לתחושות, אני אלך לאט, זה לא נראה פרקטי. וכאילו, איך אני אספיק לחיות, כן? פעם מישהי אמרה לי, כמה אני יכולה לנשום? אז אני מוצאת כאן חשיבות לשים דגש על הפרקטיקה באמת, וזה מאוד ישים, זה מאוד ישים. אז יש את בארבע, האמת הרביעית מדברת, היא מחולקת מה שנקרא לשמונת השלבים, או מה? הנתיבים, המרכיבים, הנתיבים, כן, אתם רואים, יש לזה הרבה זה מחולק באופן כללי למה שנקרא לסילה, כבר הוזכר פה בימים האחרונים, סילה זה החיים המוסריים. מה זה החיים המוסריים? זה אותו מקום שהמצפון שלנו שקט. זה לא של עשה ואל תעשה, כן? זה אותו חלק שבא לעזור לנו לחיות אורח חיים. אנחנו מדברים על שקט, אנחנו מדברים על שלווה, אנחנו מדברים על אושר. ואין מצב שכאשר אני מזיקה לעצמי ולסביבה, יהיה פה שקט. גם אם אני אדם מאוד, מה שנקרא, שחי בהכחשה. כי יש בנו חלק, מה שנקרא הצפון, המצפון, כן? הוא פועם. הוא פועם. מי מכם שראה את הסרט של אגף הוויפאסנה, אפשר היה לראות מה קורה שם לאסירים. שפתאום מתוך השקט, מתוך המקום, מאוד צף, ובוודאי גם אתם חוויתם את זה, מה שצף מאוד חזק זה המעשים שלנו, סוג של איזשהו צער, איזושהי עצמה, איזושהי בושה, כן? אלא גם אם יש בנו חלק שמתעלם, יש בנו חלק בכל מקרה, מה ששוב נקרא המצפון הזה, שיודע, שמרגיש, שנשאר קשוב, שנשאר רגיש. ולכן העולם המוסרי הזה, היכולת לחיות באורח חיים ששומר קודם כל באמת על עצמנו, זה לשים לב, נתחיל רק מהנושא של דיבור. כיצד אנחנו מדברים? אנחנו עושים במה שנקרא בספיץ', בדיבור שלנו. כמה אנחנו שמים לב לדיבור שיוצר הפרדה, שיוצר, שבא בתוקפנות, שמאשים אולי, שאומר דברים שהם לא נכונים, שמסכסך בין אנשים, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות בדום שתיקה, לא לדבר, כן, יש משהו, כן, אני לא אדבר אז אני לא אפגע. אבל היכולת הזו של האיכות שנקרא תשומת לב שאנחנו מפתחים פה, ולא, באמת לא בכדי, כאיכות שמשרתת אותנו. שמשרתת אותנו במקום הזה שאולי רגע לפני שההרגל בדיבור, יש לנו הרגלים, יש לנו הרגל לזרוק פה הרעשה, משהו ככה מאוד בעסיסיות של החיים, כן? ואפשר לשים לב, האם הדיבור הזה כרגע מועיל לי ולסביבה, או פוגע בי ולסביבה, כאילו לבדוק. ולפעמים אפילו לעצור, לזהות שאני נמצאת באיזושהי סיטואציה שפתאום מישהו עולה על, כן? על המדוכה ותוקפים אותו מכל הכיוונים. זה מאוד מאוד בתוך החיים שלנו, אנחנו מאוד מכירים את זה. אז זה לגבי על כיצד, רק אפילו כשאנחנו משתמשים בתשומת לב, כפי שהשתמשנו בנשימה, להמשיך אל המקום של הדיבור שלנו. אל המקום של המעשים שלנו. מה זה עשייה נכונה? מה זה עשייה שלא פוגעת? שוב, לא בעצמי ולא בסביבה, אין פה, היחס כרגע לביטוי שלי כחיים הוא בכבוד מאוד גדול. זה לא שיש ערך גדול יותר לסביבה, זה באותה מידה. זה לא שמותר לי לפגוע בעצמי ובאחר לא. זה באותה מידה. כיצד במעשים? עשייה שלא פוגעת באחרים, שלא... כמובן לא באלימות ובתוקפנות, אבל אני רוצה להגיד שזה בניואנסים הרבה יותר קטנים, שזה הרבה פעמים בניצול, ולפעמים זה אפילו ניצול בתוך מערכות יחסים, כן, זה כאילו גם פה. גניבה דיברנו עליה, לקחת משהו שלא שייך לנו, שלמישהו אחר יהיה חסר אחר כך. אוקיי? יש את העניין של מה זה להתפרנס באופן נכון. שוב בשביל עצמנו, כי נראה לפעמים שבתוך המרוץ הזה של החיים להשיג לעצמי, על מנת להתקיים, על מנת לשרוד, יש דברים שהם כאילו בגדר הלגיטימי. וגם פה לבדוק. לפגוע בעצמי ובסביבה, ובסביבה בכל הרמות של הסביבה, בבעלי החיים, באדמה, בבני אדם שחיים לצידי, בין אם זה בבוסים שלי ובין אם אלה שהם תחת, כן, שאני הבוסית שלהם. אפשר לשים לב, אפשר פשוט לשים לב, כי יש לנו חלק שיודע. זה לא, תשימו לב, אין פה נכון ולא נכון, תעשה ואל תעשה, אבל משהו שמוכן להיות קשוב לחלק הפנימי שנקרא לב, שנקרא מצפון. זה בסילה, זה רק בהתנהלות הזו, המוסרית. למעשה בגדול, אם ניקח את מה שאבודה אמר במאוד גדול, הוא אמר, תשומת לב למה שנקרא mind, body and speech. לפי דעתי, אני לא יודעת אם זה בחסידות, אבל גם ביהדות יש את זה, זה מה שנקרא מילים, מחשבות ומעשים. חסידות, נכון? אז המילים, לשים לב למילים, למחשבות ולמעשים, ופה גם אפשר לשים לב למחשבות. אולי יצא לנו מה שנקרא מתק שפתיים, ולשים לב למחשבות, כי כבר כאן ראינו עד כמה הן יכולות להיות תוקפניות, עד כמה הן יכולות להיות הרסניות, גם פנימה. בשיפוטיות של, בכמות השיפוטיות, בכמות הביקורת, בכמות ההלקאה, האשמה, אשמה, כן? כן? בנכון, לא נכון, בסדר, לא בסדר, שם הכל מצוי. ובתשומת הלב יש לה איכות, כאשר אנחנו ממשיכים לטפח אותה, היא הופכת להיות סכין מאוד חדה. ממש. יכולת ש... שם הסבל יכול לייצר. שם הגלגל הזה, התנועה הזאת המאוד מהירה של ההרגלים שלנו, ובעיקר, תראו, בחברה, זאת אחת הבעיות של לצאת מריטריט, כי כשאנחנו יוצאים החוץ, ההרגלים בחוץ הרבה יותר גדולים, כבר לא רק שלנו. כן? וברגע שיש איזשהו שנייה כזאת של בהירות, של תשומת לב, יכולת רגע לעשות סטופ, בדיוק כמו שדיברתי ככה לפני, התנועה הזאת היא עושה שם הבדל מאוד משמעותי. המרווח הזה לתוך החיים, לתוך השקט, לתוך שחרור, באותו רגע אנחנו משוחררים מהתניה שלנו, באותו רגע נזרש שם זרע שהפירות שלו הולכים להיות אחרים לגמרי. והכוונה היא באמת לפתח אורח חיים שיתמוך לנו ביציבות. יתמוך לנו במקום שאנחנו רוצים, מה שכל אחד קורא אולי מאיתנו, איכות חיים. במקום הזה תופסת איכות שנקראת חמלה, מקום מאוד גדול. עכשיו זה לא, אני יודעת שאנחנו מדברים על לטפח חמלה, אבל כאשר אני מטפחת רגישות לתוך החיים כאן, ובתוך הרגישות הזו, בד בבד, הבודה דיבר על גם במוסריות הוא דיבר על בעצם שזה לפתח חמלה לתוך החיים. כל החלק של המוסר זה מתוך חמלה שלנו לעצמנו ולסביבה, ממש טיפוח של חמלה. עכשיו, מה זו החמלה? מה זו הגדרה של החמלה הזו? הגדרה של החמלה היא היכולת שלנו להיות עם הסבל של האחר. מתוך אבל ההיכרות שלנו עם הסבל בתוכנו. זאת אומרת, ברגע שיש בהירות, תשומת לב, הכרה, אולי אפילו כנות, לעובדה שכאן יש חוויה של סבל, ויש בזה משהו מאוד אנושי. אני זוכרת ש... לפני כשנתיים, הייתה לי חוויה מאוד גדולה של סבל, ממש עמוקה, צער מאוד עמוק, כאב מאוד עמוק. ואני זוכרת שאמרתי שאני מרגישה שהחוויה הזו הופכת אותי לאדם אנושי יותר. ומי ששמע את זה אומרת לי, איך את מדברת? מה, את לא אדם אנושי? אתה לא, אבל זה אנושי יותר. יש משהו כל כך אנושי בסבל. ואין אף אחד מאיתנו פה שמשוחרר ממנו, זאת אומרת שלא לא יחווה אותו. והמוכנות לראות, לחוות, ולדעת שזה משהו שהוא מאוד מאוד קיים, ובאמת כאשר אנחנו חווים סבל ומתפתחת בנו איזושהי רכות לתוך המקום הזה, איזושהי התפתחות, מוכנות שלנו, כן, קבלה אפילו, קבלה לסבל. לא, אני לא מדברת על היחזות בסבל, אבל קבלת הסבל, המוכנות להיות איתו, יש לנו גם מוכנות להיות ולראות את זה באדם אחר. וכאשר יש לנו את האפשרות ואת המוכנות להיות באדם אחר, זאת האיכות של חמלה. כי מה שמתעורר כאשר אנחנו רואים סבל באדם אחר, יכולים להתעורר שלושה דברים, שניים. בוא נגיד שניים. אחד זה באמת היכולת להיות בפתיחות, ברכות, בשפה היותר מקובלת, יקראו לזה אמפתיה. אבל אני, אמפתיה זה לא ביטוי של חמלה. אמפתיה זה איזשהו משהו שאנחנו לומדים להיות, כן, להקשיב. אבל באמת מקרוב להסכים להיות עם הסבל של מישהו אחר, בלי לנסות לקחת לו את הסבל. בלי לנסות להשכיח, אלא פשוט להיות שם. במקרים שאנחנו לא מסוגלים להיות עם סבל, אנחנו נשתמש במילה, אנחנו, זה יותר יתבטא כרחמים. אז נגיד שאנחנו מרחמים. ובדרך כלל המילה רחמים מגיעה כאשר אני לא באמת פוגשת אתה, אני לא מוכנה ממש להיות עם הסבל של מי שנמצא שם. יש שם יותר ביטוי של פחד. אני יותר פוחדת שהסבל שם ידביק אותי, יפגע בי, כן? יכאיב לי. ובתוך התרבות הבודיסטית, בתוך המקום הזה שאנחנו מדברים כרגע מתוך החוכמה, בד בבד הבודה דיבר על שתי איכויות האלו. האיכות של חמלה והאיכות של אהבה, סליחה, ושל חוכמה. כאיכויות משלימות שיוצרות שלמות אחת. זה לא שאם אני רק, כן, אתעסק עם החוכמה ועם החלק אינטלקטואלי ואני אראה את הסבל ואני אסתכל עליו ואני אדע להגיד מאיפה הוא בא, כן, זה יעשה את העבודה לבד. אלא באמת במיכל הזה שנמצא פה יותר, בחלק הזה, מטאפורית נמצא בחלק הזה, שמוכן גם להרגיש, שמוכן להיות רגיש. ולכן בהמשך, כשאנחנו מדברים על אתם קולטים שהסתכלתי על הזמן, על איך אנחנו, לאן אנחנו לוקחים את התרגול מכאן, בסך הכל זה להסכים להיות רגיש. באמת להסכים להיות רגיש לחוויות שלי. להסכים להיות רגיש למחשבות, להסכים להיות רגיש לתנודות של התודעה, לראות מה קורה בגוף, מה קורה בתודעה, מה קורה בלב. כי יש משהו בחיים שכאילו מצריכים אותנו לתפקד, ועל מנת לתפקד אנחנו צריכים, כן, מה שקורה לנו, כן, לתפקד זה לסגור. לסגור את זה ולסגור את האו ולסגור, כן, המעט שאני אוכל לתפקד, זה כאילו, זה כבר לא לתפקד, זה לשרוד. אבל החיים, כשאנחנו מדברים על איכות חיים, זה מעבר לשרוד. זה הרבה יותר, לחיים יש הרבה יותר להציע לנו, מאשר הישרדות. ופה זה כבר באמת האחריות שלנו, על האיכות של החיים. באמת שהתרגול הזה, הוא כל כך פשוט, כי כל מה שהוא אומר, אתם חיים, שימו לב לחיים. יש מחשבה, שימו לב, ישנה תנועה גופנית, בוא נשים לב, קיים הגוף. עכשיו, יש לנו גם יתרון. יתרון הוא שיש לנו גוף. אני יודעת, אני רוצה להגיד, אני יודעת שהוא הרבה פעמים, אני לא יודעת עבור כמה מכם, אבל אני זוכרת שאני הרגשתי בעיקר, אפילו בשנים הראשונות שלי במנזר, שהוא הסרח העודף בחיי. כאילו הייתי שמחה אם לא היה לי גוף, כאילו. אז אחרי זה למדתי להעריך עד כמה הגוף הוא זה שמאפשר לי להיות. בכמיהה, כן, הכמיהה הרוחנית בעיקר, כן? מה אני צריכה את זה? יש את הרוח, לא צריך את החומר. עד שלימדו אותי לראות שבתוך החומר יש גם את המילה רוח. ושבעצם ללא החומר הזה הרוח לא יכולה להתקיים כי זה הבית. ויש יתרון לזה שהחומר הזה כרגע יושב כאן, כי כשהוא יושב כאן אני יכולה לשבת איתו. וכשהוא הולך למקום אחר, אז אני יכולה ללכת איתו, וזה המשהו שהוא עוגן. הוא משהו שמספר לנו הכי הרבה על מה קורה כרגע. גם כשהתודעה מתעתעת, והיא מאוד מתעתעת. ולכן יש גם את הנושא של הרגישות. ללשים לב לתעתועים. ללשים לב איך התודעה מדברת אלינו. איך התודעה מפתה אותנו. ראינו פה, יונתן דיבר על האורחים, והם הרבה יותר מתוחכמים, הם הרבה הרבה יותר מתוחכמים מכיוון שהם חלק מאיתנו, אז הם יודעים להשתמש באינטליגנציה שלנו מאוד טוב. ולהסכים לראות תעתוע, להסכים לראות את, את התשוקות שעולות, את עצמה, ומה זה עצמה? עצמה זה החיפוש כל הזמן אחר משהו אחר. אני פוגשת הרבה כשאני עובדת עם אנשים שהם לא אנשים בדרמה. כששואלים אותם מה היה, כן, איפה, מה הדבר הזה שאתם חושבים שבאותו רגע תהיה מאושרים, אז כמובן שעולה, כמובן שעולה זכייה בלוטו. אני תמיד מופתעת מזה, תמיד נורא מופתעת, אתם יודעת מה, כאילו באמת אנשים חושבים שזה העניין. אבל יש את האם אז, האם אז עובד בכל מיני, זה אם היא תהיה זוגיות, אם יהיה תפקיד מסוים, כן? אם אני אשיג תפקיד מסוים, אם אני אגיעו בבית שאני רוצה, אם זה כל הזמן לשים, אני קוראת לזה את המפתחות של האושר, על כל מיני קולבים גבוהים, כל הזמן. ולראות את התנועה, עד כמה האם אז הזה הופך אותנו, לי זה הייתה, אני זוכרת, זה עיקה בי כשהבנתי את זה, עד כמה אנחנו הופכים להיות עבדים של עצמנו. יש משהו בתודעה, בצמה של התודעה, שהיא הופכת אותנו לעבד שלה. דרך כאילו, מה עכשיו יעשה, מה עכשיו זה שיגרום לי לסביעות רצון, לסיפוק. וזה כל פעם יהיה במקום אחר. אני ראיתי את זה מאוד, אני זוכרת, עשיתי ריטריט שהייתי בו, 4 חודשים מאוד אינטנסיביים, וזה היה בשנה הראשונה שהייתי נזירה. עכשיו, קיבלתי חדר די נחמד עם גינה, וכל התשוקות שלי לגבי איך אני רוצה לראות את הגינה עלו שם. עכשיו, בסך הכל הייתי בריטריט, זה היה הרבה מאוד שעות של מדיטציה ביום בתוך החדר, ואני זוכרת שעל המדף שמתי לי רשימה של מה אני, כשאני אסיים את הריטריט, מה אני רוצה לעשות. ומהר מאוד הבנתי, ודרך אגב, זה לא הפסיק, זה ככה עוד היה, וכשהריטריט הזה הסתיים, אז ראיתי עד כמה זה מתפעל אותי, זה עדיין מזיז אותי. רק שפעם אחת באתי, הייתי צריכה לבקש משהו מהמורה שלי, כי הוא בסך הכל היה בעל המקום, זה היה אב המנזר, אפשר לקרוא לזה ככה, ובאתי לבקש ממנו משהו. וכשנעמדתי מולו, אני זוכרת עכשיו, לעמוד מול אדם, אני לא רוצה להגיד מואר, כי אני לא יודעת מה הוא היה, אבל הוא היה מה שהוא היה, ומה שבטוח זה שכל מה שהשתקף לי, זה שהרגשתי מטומטמת. ממש נעמדתי שם, ואני באה, למה הרגשתי מטומטמת? כי ראיתי, כי מה שחוויתי, את כל הרצונות קופצים מפה, והוא עומד, ומסתכל. עכשיו, זו הייתה מראה מאוד חזקה, כי זה היה כל כך חזק, המראה הזאת הייתה פשוט, היא הכתה בי. ואז באתי לפתוח את הפה ולהוציא את כל הרצונות, ואז אני זוכרת, זה כאילו התקפל לי הזנה, כך התביישתי, היה לי ממש לא נעים. אבל זה היה באמת, זה באמת הייתה השקיפות הזאת, היכולת של לראות. שם היה מפגש מאוד חזק. של איפה שלא יכולתי לעצור מבפנים, המפגש שם, הצלחתי לראות. הצלחתי לראות את כל באמת מה שנבנה שם. ועד כמה התשוקה הזאת בערה בי. עד כמה זה בער בי שתהיה לי מין סוכה של צל, ועצי פפאיה שעשו לי צל. הכל באמת, תאילנד, הייתי צריכה קצת, הרגשתי שאני צריכה קצת צל. ועבדתי מאוד קשה. עבדתי מאוד קשה. בקיצור, זה היה ככה, הבהירות של כמה אני עבד של הרצונות. כמה זה מתפעל. עכשיו, זה לא אומר לא לרצות, או לא להתכוון. אבל עד כמה לראות אם בכלל שם אנחנו רוצים להשקיע את המאמץ אפילו שלנו. אותו באותה מידה לראות את ה... בתוך הרגישות, רגישות פנימית גם לתוך העולם ה... מה שנקרא התוקפן, של התוקפנות בתוכנו, בין אם זה תוקפנות פנימה או חוצה, זה לא משנה. תוקפנות על ידי שיפוטיות, כפי שאמרתי מקודם. התוקפנות עד כמה אני לא בסדר, אני לא מוצלחת. אני לא דייקתי במה שאמרתי, זה לא משנה מה עשינו, אנחנו תמיד יכולים לעשות, כן, בגישה, רק מה שאנחנו מסוגלים לעשות. אז גם אם שנייה אחר כך הבנו שעשינו משהו אחרת, עד כמה אפשר להביא למקום הזה רכות? עד כמה אפשר להביא למקום הזה הבנה? עד כמה אפשר להגיד, עשית מה שיכולת לעשות? כי זה כבר, אני רוצה להזכיר בכמה דקות את ה... בהמשך, ככה, למה, עם מה אנחנו יכולים לצאת, מעבר לרגישות ותשומת לב, באותה מידה גם להיות בכנות לחוויה, לחוויית החיים, להסכים לראות אותה. והדבר הראשון, ככה מדברים, יש מה שנקרא, כאשר אנחנו מסתכלים על המציאות כפי שהיא, ודיברנו עליה קצת, זה מוכנות לראות עד כמה הדברים משתנים כל הזמן. אחדים מכם דיברו על זה בנשימה, להסכים לראות שהכל כל הזמן משתנה. אף מדיטציה לא דומה לקודמת. ולראות את זה בחיים, עד כמה בכל רגע הדברים משתנים. המחשבות שלנו לגבי דברים, אפילו לגבי מה אנחנו רוצים. ולראות ש... זה כמו, זה לא רק לראות, זה לאפשר לזרימה של החיים לקרות ולהיות איתה. חלק מאוד גדול מהסבל שלנו זה שאנחנו מנסים לקבע את המציאות, לקבע את את הזרימה. כי דברים כל הזמן משתנים, אנחנו משתנים, הסביבה שלנו משתנה. נסתכל החוצה, נראה, אנחנו פה רק בואו נסתכל בהשתנויות של מזג האוויר. בואו נסתכל בהשתנויות של החוויות הפיזיולוגיות שלנו כאן, משעה לשעה, מיום ליום. ההשתנויות במחשבות, באומס שהיה פה. אז מה זה מדיטציה? שיש שקט או שיש אי שקט? אז מה זה החיים? והמוכנות להיות בכנות, לראות שמשהו גם יש לו התחלה, יש לו אמצע, ויש לו סוף. ולראות את זה, להסכים לראות שיש לכל דבר את המחזוריות הזו. הבודה בגדול דיבר על המחזוריות של לידה, הזדקנות, חולי ומוות, כהמעגל שגורם לנו לסבל. למה? כי כל הזמן יש שם ההשתנות הזו. גם ההשתנות שלנו, של להסתכל במראה ולראות שוואו, משהו השתנה. סיפרו לי פעם על איזשהו נזיר שחי באזור, בדרום, אני לא יודעת, אני חושבת שאולי באחד העיריים באיזה מערה, אבל הוא טרח כל חודש, כשהוא גילח את הראש, לצלם את הקרקפת שלו. וזה סיפר לי פעם מישהו שהיה שם, פשוט התמונות האלה מצויות. ודרך זה ככה כמו לשקף את ההשתנות. אוקיי? כמה הגולגולת, נהיית קרקפת, אני לא יודעת מה בדיוק הוא צילם, אבל מה שהיה שם כל הזמן לראות את ההשתנות, כל חודש לראות את ה... כן? אני מניחה שזה היה לו כבר כאלה של שנים. אבל זה הדרך, הרבה פעמים אצל נזירים, אנשים שלוקחים את ההתבוננות, מה שנקרא, בהשתנויות הגוף, ובכלל בחומר, לראות את הדבר הזה. ולהסכים לראות. להסכים לראות שגם משהו במערכות יחסים שלנו, במקומות העבודה שלנו, מי שיש לו ילדים, הרבה פעמים במפגש שלי עם אנשים, הקושי הכי גדול הוא עם ילדים. כאילו גם אם אני לא מוכנה לראות את זה בעצמי, הילדים מפגישים אותנו. בכלל נושא מאוד רחב העניין הזה של עד כמה ילדים הם כאלה שמפגישים עם ה... עם המאפיין הנוסף של המציאות שנקרא נון סלף. אולי בעיקר דרך חוסר האונים. אבל הנון סלף מדבר, שזה עוד מאפיין של המציאות שהבודה דיבר עליו, מה זה האין אני? מה זה האין אני? לפעמים אנשים מביאים ילדים לעולם ויש איזושהי הזדהות. יש איזושהי הזדהות, הילד הזה הוא שלי. והילד הזה הוא שלי זה כביכול אני, כן? יש לי איזושהי שליטה על ההתנהלות שלו. והמפגש הזה, המפגש הזה הוא מפגש מאוד עוצמתי, כי בסך הכל אין שום דבר שהוא אני, לא המחשבות שלנו הם שלנו. סיבה מאוד פשוטה. אני, לפחות אני לא יודעת, כדי להעמיק ולהבין את האין אני הזה, את הנון סלף, זה באמת רגע, במוכנות, בבהירות מאוד גדולה זה קורה, ולכן אני אשתדר רק אינטלקטואלית להגיד את זה. אין אני אם ניקח רק את הביטוי של התודעה כרגע, ואם המחשבות שלי היו אני, אז אני מניחה שהייתי יכולה לבחור איזה מחשבות לחשוב, ואיזה מחשבות לא לחשוב. אולי לעצור מחשבות מסוימות, לזמן כאלו אחרות, אוקיי? וזה רק במיינד, בגוף באותה מידה. לזמן תחושות, לשלוט במקום הזה של אם זה אני, אז היכולת גם שלא יהיה שם חולי ולא יהיה כאב. ומכיוון ששני אלו, שוב אני אומרת, זה רק ברמה אינטלקטואלית, זה לא באמת משהו שמבהיר את העומק, כי העומק הזה הוא באמת חלק מהסיפור של הביטוי של החוכמה שמגיע. כתוצאה מהבהירות, כתוצאה מהמוכנות לראות את המציאות כפי שהיא באמת. אז זה ביטוי נוסף של המציאות, מה שנקרא קרקריסטיק של... הביטוי כמובן האחרון זה הדוקה, הוא נחשב בדרך כלל באמצע, הדוקה זה הסבל, דיברנו עליו הרבה, ההשתנויות גורמות לנו את הסבל, האין אני גורם לנו סבל, ובגדול יש סבל. חלק מהמציאות שוב, אז אלה שלושת המאפיינים, ולכן בהזמנה שלי אליכם, לא הצלחתי באומנות הצמצום לפי הזמן. זה רק לזכור להיות רגישים ולהסכים להביא את תשומת הלב שהתפתחה כאן על הקרית אל החיים. לא באותו דיוק. לא באותה נחישות. לא באותה צפיפות. כי אין לנו את היכולת, זה משתנה. אבל לפחות בכוונה. לפחות בכוונה. כי הנטייה הטבעית שלנו היא בהפרדה, ולהגיד, אוקיי, ויפסנה זה בריטריט, החיים, בחיים אנחנו רוצים, בויפסנה אנחנו עוצרים. ובאמת, מה שעושה את ההבדל זה היכולת לשלב. ואל תשאירו את החיים הרוחניים שלכם באין דור. באמת, אני אומרת את זה כי זה... עכשיו, זה גם לא תלוי אם אני יושבת כל יום או לא יושבת כל יום. אני, שוב, לאורך השנים פוגשת הרבה מאוד אנשים שכאילו אומרים, אם אני לא יושבת כל יום, סימן שאני לא מתרגלת, אני יצאתי מהעולם הזה. וזה כי התודעה עושה לנו הפרדה. אבל אין דבר כזה, כל רגע הזדמנות, לשים לב. כל סיטואציה הזדמנות להיות איתה בהירות. הרבה פעמים מה שקורה לנו שאנחנו כל כך סובלים עד שאנחנו לא יכולים לנסות את זה ואנחנו עושים את המעשה. Okay? עכשיו סבל הוא לא נחוץ. הוא קיים anyway, אפשר להסתכל, אבל לא צריך, כאילו, לא צריך להיות בכאלה עוצמות כדי להתעורר. אפשר להחליט של באמת להביא אותו, להביא יותר תשומת לב, להיות רגיש. קודם כל לכאן, בואו נתחיל מהבית. כי כאשר אנחנו מתחילים מהבית הזה, זה משפיע על כל הסביבה שלנו. ומהר מאוד זה עוזב, כן? כשאנחנו מכילים את זה באמת, בסוג של עדיקות אפילו, על הבית הזה, מהר מאוד זה יוצא החוצה. ככה שאם יש לנו איזושהי בעיה בלא להרגיש אנוכיים ודואגים רק לעצמנו ורק לפנימיות שלנו, זה באמת מתוך הידיעה שכאשר כאן מתפתחת חוכמה, מתפתחת שלווה, מתפתחת בהירות, היא מהר מאוד משפיעה החוצה. משהו משתנה בנוכחות שלנו. וכאשר משהו משתנה בנוכחות שלנו, זה משפיע. כי אם הנוכחות שלנו מפסיקה להגיב למציאות, בתוך העולם של גירוי תגובה, גירוי תגובה, לרגע אחד יש שם הפסקה. פעם אחת תהיה שם הפסקה, שם כבר נוצר שינוי. פעם אחת שיגידו לנו אותו אדם, או שתהיה את אותה סיטואציה, בין אם זה מהשכן שלנו, מהבוס שלנו, מאימא שלנו, והתגובה תשתנה, היא לא תהיה, כן, בתוקפנות, או שהיא לא תהיה באיזושהי אכזבה או תסכול, היא תהיה אחרת, אולי אפילו היא תהיה ללא תגובה, שם כבר קורה שינוי. ולכן אנחנו לא מדברים על הדברים ברומו של עולם, אלא באמת כאן ועכשיו. באופן כללי, הסיפור הוא להיות אנשים טובים לעצמנו. אם רק נסכים להיות שם. כאילו, מה שנקרא, to be a better person. להיות אדם טוב. להתחיל מעצמנו. להתחיל מעצמנו. זה הפשטות. הפשטות הזו. המורה שלי קרא לזה נירוונה בכל רגע. והאמת שגם הבודה אמר, דיבר על זה. דיבר על המקום שכל רגע הוא פוטנציאל, כל רגע הוא אפשרות, הוא לא פוטנציאל. בכל רגע היכולת שלנו להיות, מה שנקרא, בחופש מוחלט, באושר, בהערה, נקרא לזה ככה, למרות שרוב האנשים פה אומרים, אני לא רוצה הערה, אבל הערה זה לא מילה גסה, הערה זה פשוט חופש. והיכולת שלנו להיות משוחררים מהסבל, מצויה כל הזמן באותו מרחק מאיתנו. מצוי כל הזמן באותו מרחק מאיתנו. אני לא אתחיל עם סיפורים, אבל הרבה מאוד מי שקורא את הסוטרות יכול למצוא שם על אותם אנשים שכן תרגלו, חשבו שהתרגול נמצא רק על הכרית, ואז יום אחד הם הלכו לחבס את הכביסה ושם זה קרה. ברגע שיש סיפור על איזושהי נזירה שהחזיקה את הקערה של הכביסה והיא הסתובבה והחליקה, וברגע שהתחילה את ההחלקה הייתה כל כך מודעת לה, מה שנקרא, להחלקה שלה, ששם קרה הדבר. אוקיי, היא, מה שנקרא, החליקה במודעות. אז זה באמת מצוי, כי התודעה נמצאת שם, הגוף נמצא שם, לכן הפוטנציאל מצוי שם. אז כל מה שאני מזמינה אתכם, זה לא לשים את האושר, או את הבהירות, או את השקט, באמת על המדפים כאן, אלא לקחת אותם איתכם. אל תוך היום יום. מחר אנחנו נדבר על יותר איך אפשר לעשות את זה, אבל זה הסיפור של להיות בחיים ערים, חיים רגישים. אז אנחנו נשב כמה דקות. תודה רבה לכם שהקשבתם לדרמה. כנראה שאנחנו ריטריט מאוד שקט במיוחד, כי זה כנראה השפיע פה על אנדו. חווה, שהיא המנהלת של המקום, מזמינה אתכם להגיע לחדר האוכל. בקיצור, כן. אז אתם מוזמנים להגיע לחדר אוכל, כי כנראה האיכויות שיצאו מכאן חזרו אליהם, והקיבוץ גם נותן לנו משהו. אז בבקשה, נתראה כאן בעוד... מי שמצלצל, אם אפשר לצלצל ב-1:30, בבקשה. אוקיי, ואנחנו ניפגש פה למדיטציית מטה.